בוקר טוב, היום יום שני, י"ג באלול, תשע"א. והנה רבותיי היקרים, אנחנו נתונים בעיצומו של לימוד חשוב ומרתק בספר נפש החיים מאת רבנו חיים מוולוז'ין. ואנחנו בשער ב' אסס. איזה טעות, שער ג', שער ג', כן, כן. אנחנו בפרק א', והאמת היא שהתחלנו את הפרק ואנחנו במחציתו השנייה, ולפי פשוטו, כן, פרק א' של שער ג', אנחנו ב דיבור המתחיל ולפי פשוטו. ראיתי? ראי עם הכיפה? בסדר. ולפי פשוטו רצה לומר. כן, מה זה רצה לומר? המדרש שמסביר שהקדוש ברוך הוא, אני לא מתבייע, אנחנו בשער ג' פרק א', כל האומה מחכה רק לך. לא, לא לך. החבר שלך. המספר של השער כתוב למעלה, באמצע העמוד, כן? שער ג', ג' זה אחרי א' וב', כן, פרק א', מה כל כך מסובך? בסדר, אז בסדר, לא קרה כלום. ולפי פשוט, אנחנו מדברים על המדרשים שמכנים את הקדוש ברוך הוא בשם מקום. מה זה מקום? הקדוש הוא נקרא מקומו של עולם. מה המשמעות של הדבר הזה? לפי פשוטו רצה לומר, כמו שהמקום הוא סובל ומחזיק איזה דבר שהחפץ מונח עליו. ודבר, איזה דבר וחפץ המונח עליו. כן, בדמיון זה הבורא, אדון כל יתברך שמו, הוא המקום האמיתי הסובל ומקיים העולמות בבריאת כולם, שאם חס ושלום יסלק כוחו מהם, אף רגע אחד, דפס מקום קיום וחיות כל העולמות, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. כלומר, מקום מלשון מקיים. זה הפירוש הפשוט, לפי פשוטו של המילה מקום. שהמקום מלשון מקיים. מה המשמעות שהמקום מקיים? הרי אם נצייר לעצמנו חפץ גשמי כלשהו, וניטול ממנו את מקומו, אז אין לו מקום, אז הוא לא קיים. נכון? הבנת אותי? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה לא ברור מה שאני אומר? כן, באיזה מובן המקום מקיים? שאם אתה תצייר לעצמך איזשהו חפץ מרחבי, גשמי, ואתה תיטול ממנו את המקום, אז הוא לא קיים יותר. דבר בלי מקום.
אם אני תיטול מחפץ גשמי
את המקום שלו, אז אין לו מקום, זה לא קיים.
הוא קיים, אבל יש לו משהו אחר.
לא, כי המקום זה המרחב שלו. דבר שלו מקום, אז הוא לא קיים.
לא קיים ראש?
דבר שאין לו מקום לא קיים. זה כמו שמשל אם תיקח גפרור ותשרוף אותו, אין יותר גפרור, נכון? אמת או לא? אם אני לוקח גפרור ושרוף אותו, לא, אין יותר גפרור, אין פה גפרור, יש פה אפר אולי, גפרור אין. מסכים איתי? כן או לא? כן, יופי. אם אני אטול מדבר שיש לו צבע את צבעו, מה הוא יהיה? שקוף. אם אני אטול מדבר שיש לו מקום את מקומו, מה הוא יהיה?
בלי מקום.
כלום. אז הוא לא יהיה קיים.
מה הבעיה? כאילו אתה שורף משהו, או לבעיה.
אין לו מקום, אז אין לו מקום, זה. דבר שאין לו מקום, אז אין לו קיום. זה לא חשוב.
מהבחינה הזאת כן, אבל...
זהו, זה בדיוק מהבחינה הזאת, זה בדיוק מהבחינה. זה הבחינה, זה הבחינה שעליה מדבר. כן? זאת אומרת, מקום זה מה שנותן קיום. זה אפשר של המילה מקום. שאם אנחנו, אם נוכל לצייר לעצמנו שניטול את מציאות השם מן העולם, אז אין עולם, נכון? אז במובן הזה הוא מקומו של העולם. פשוט, לא? וכמו שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות יסודי התורה, אם יעלה על הדעת שהוא בלתי נמצא, יהיו כל הנמצא, לא יהיה דבר אחד יוכל להימצא, יכול להימצא.
אז מה הכוונה שאומרים שדבר יוצא ממנו נמצאת של הקדושה, אז הוא מתפרק מדבר?
זה עוד סיפור. לא ציפור. בואו נראה, נדבר על מציאות השם. מציאות השם היא האפשרות של כל דבר אחר להיות מצויה.
כן, כל אני... למשל, בן אדם שמת, יש עליו מציאות של בתוך הבן אדם?
אדם שמת, אז נשאר הגוף.
אז
נשאר הגוף. אז לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על כל מצוי, אם תיטול את אלוהים, אין יותר המצוי. זה דבר פשוט. כמו שבן הרמב״ם, תן לי לגמור את
הנשמה.
זה הפעם השלישית שאני מנסה לגמור את הנשמה.
הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה?
סליחה.
אני
פעם שלישית מנסה להקיד משפט ואני דורש שתיתן לי לגמור את המשפט. בנת? בסדר. המשפט הוא, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מהמיתת הימצאו. זאת אומרת שמציאות האלוהות היא השורש של כל מציאות אחרת. עכשיו אתה יכול להגיד מה שרצית. מה רצית להגיד?
אמרתי מה שרציתי להגיד.
בסדר, כן.
לא קיבלתי תשובה.
אז תגיד לי מה, לא קיבלת תשובה כי הייתי באמצע להמשיך את המשפט הקודם שלי ולכן לא הקשבתי למה שאתה אומר.
אבל אני שמעתי את זה, זה לא...
אבל עכשיו אני, הוא לא אמור לספק אותך, הוא לא היה תשובה למה שאתה שואל.
בסדר, אז תן לי תשובה למה
שאתה שואל. עכשיו, כשאני גמרתי את מה שאני אומר, אתה רשאי, עכשיו תגיד מה שאתה רוצה. בבקשה.
אני שואל ככה, אם בכל מקום הקדוש ברוך הוא יש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, אז ברגע שהנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם יצאה, אז מה זה בעצם הבן אדם?
יפה. האדם מורכב משני דברים, מגוף ומנשמה. גם הגוף מקבל את חיותו מהשם, וגם הנשמה מקבלת את חיותו מהשם, את חיותה מהשם. עכשיו, בתוך המציאות המורכבת הזאת, יכול להיות שהנשמה יוצאת מן הגוף, נשאר הגוף. זה מקבל חיות מהשם, זה מקבל חיות מהשם. בסדר? לא פשוט.
מה, אני מתחפשת?
לא, אני רוצה שתבין.
אתה מבין?
אני חושב שאני מבין, כן. עכשיו, אתה שאלת, מה זה הגוף בלי הנשמה? נכון זה מה שאלת? הגוף בלי הנשמה... זה החומר. החומר...
אז החומר יש לו...
קיום, ודאי יש לו
יש
קיום.
יש לו נשמה.
תלוי, לפעמים יש לו נשמה, לפעמים אין לו נשמה, אבל קיום יש לו.
כן, חומר שאין לו נשמה, מה זה?
חומר שאין לו נשמה, זה חומר בלי נשמה. בלי חיות. אבל קיום יש לו...
חוץ מגוף של אדם וחיות, יש דבר כזה?
מה, קיום של חומר?
כן.
יש מיליון דברים כאלה. למשל, ההרים, הכוכבים, השמש, הירח, כל אלה הם קיימים, למרות שאין להם חיים. אתה יודע, יש להם קיים לבין חי. קיים, הכוונה שיש לו מציאות.
זה לא ממש כלומר, כי הכוכבים נעים, והשמש
רשופה. ברור, גם הגוף נע. גם הגוף המת יש לו תנועה.
הגוף המת אין לו
מתרקם. הגוף המת יש לו תנועה, יש לו תנועה של גוף דומם. תנועה של גוף דומם, הוא נרכב, הוא יכול ליפול, יכול להתהפך, וכדומה. לכל גוף יש תנועה, כולל לגוש שעופרת. יש תנועה פנימית בתוך גוש העופרת. כן.
אתה אומר.
כן, כן.
הרבה
זאת
שהמקום מתייחס כי האלוקים מואר,
הוא
כאילו מתחיל התסיס והתומך שלו, של המקום.
נכון?
אם אין אלוקים, אין מקום. למה אנחנו מתייחסים אלוקים רק כאלוקים? משהו פיזי. מה עם כל
שאר האם אנחנו מתייחסים לאלוהים רק אל מקיים העולם הפיזי? מה אתה אומר?
לא,
בוודאי שלא. הוא גם המקיים של כל מציאות.
מגבירים אותו תחת ההגדרה הזאת.
לא.
צמצמים אותו.
לא, זה לא צמצום. זה שימוש במילה במילה שמשמעותה מקיים כל דבר, ועל מנת שנתפוס על מה מדובר, השתמשנו במשל חומרי. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
לא הבנתי את זה לעשות, כי יש פה משהו סביב, שהוא נותן מקום, אבל הוא גם
מחייב,
שזה משהו יותר פעיל.
נכון. זה שתי מדרגות של מקום. יש מקום במובן של עצם הקיום, ויש מקום במובן של מחייב.
כמו גוף האדם שאמר.
מה?
כמו גוף האדם שאמר.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, יש פה שאלה יפה, ששואל יהודי מהצפון, שאלה קצרה ביותר. לזמן יש מקום? מה התשובה? האם יש לזמן מקום?
זמן מרחב, איינשטיין.
התשובה היא כן, בוודאי. אם אנחנו נגדיר מקום במובן של נתינת מציאות, אז כל דבר שאנחנו נכניס אותו בגדר מציאות, נאמר שיש לו מקום. לא מדובר במקום במובן המרחבי. אתה שואל, הוא שאלה עוד יותר מעמיקה. האם לחוקי המתמטיקה יש מקום? זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א. לא, לא, אני רוצה להסביר, מדוע זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א?
אם הגופים יש להם מקום, אז גם הזמן יש להם מקום.
כן, אבל השאלה היא עכשיו על חוקי המתמטיקה, למשל, האם... האם ללוח הכפל יש מקום? זאת שאלה, למשל. זה ש2 ועוד 2 שווה 4, 2 כפול 2 שווה 4, האם יש לזה מקום? השאלה שלך משמעותה שזה אומר שחוקי המתמטיקה וחוקי המציאות גם הם נבראים. אם נאמר שיש להם מקום, או שנאמר שהם מוחלטים. למשל, הרמב״ם אומר, משפט מאוד מעניין בספר מורה הנבוכים, הוא אומר, יש לנמנע טבע קיים, שאי אפשר לומר על הבורא שהוא יוכל על אותו נמנע. למשל, אני אסביר מה הכוונה, המילה נמנע בעברית עתיקה פירושה בלתי אפשרי. האם יש חוקים לבלתי אפשרי? למשל, האם ייתכן משולש אוקלידי שסכום זוויותיו יהיה גדול מ-180? האם ייתכן ריבוע עגול? האם ייתכן... תודה רבה.
אם הוא ריבוע, אז הוא לא עגול.
כן, אז אם הוא ריבוע, הוא לא עגול. זאת אומרת, זה דבר מוחלט. זאת אומרת, זה דבר נמנע. נמנע שהריבוע יהיה עגול. נמנע שסכום הזוויות של משולש יהיה גדול מ-180 וכדומה. נכון?
זה... פחות במרחב שידוע לנו.
זו, אז לפי הרמב״ם, זה דבר מוחלט. ולכן, לא ייתכן שאלוהים ישנה את זה. כן, הוא אומר, זאת הגבלה, אבל זאת לא הגבלה שהיא גנאי לאלוהות, בגלל שזה דבר שהוא בלתי אפשרי. ככה אומר הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, משפט מאוד יפה, ומי ייתן וידע מה כלול בנמנע ומה לא כלול בו. כי הוא אומר, כי כולם רבים רק על זה. זה אומר, זה בלתי אפשרי, זה אומר, זה בלתי אפשרי. ואילו הרשב"א, בתשובותיו, אומר, רשב"א, רבנו שלמה, אבן הדרת, אומר בתשובותיו, שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. כלומר, מנוע שיהיה מנוע ממנו משהו. יוצא לפי זה שגם חוקי המציאות אף הם נבראים. קטגוריות חשיבה שנתחדשו בבריאה. או כמו שאתה אומר, דבר שאנחנו המצאנו אותו. לפי ההגדרה של הרשב"א, יוצא שגם לחוקי המתמטיקה יש מקום. לפי הרמב״ם, חוקי המתמטיקה אין להם מקום, הם מוחלט.
גם בגלל שבראנו אותנו שהם נבראו, יש להם מקום. הם נבראו כרגיל,
כן.
כרעיון, לא כמשהו פיק.
כפיזי לא,
אבל אין מקום, איזה מקום יש? המקום זה הכוונה מרחב.
לא, 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 לא. הסברנו שהמושג מקום הוא משל כאן. אנחנו השתמשנו במושג מקום מהעולם הפיזי כדי לתפוס משהו מטאפיזי. בדיוק כמו שלמשולש אין מקום. ראית פעם משולש? אי אפשר לראות משולש. כל מה שאנחנו רואים זה השתקפויות של המשולש. אבל משולש עצמו לא ראינו, אף על פי כן אנחנו נותנים לו מקום. יש מקום למציאות של המשולש במציאות. זה בעצם אפשר לומר לפי אפלטון שאומר שלמציאות האידאית יש מקום, אז נוכל להגיד שיש מקום גם לחוקי המתמטיקה והפיזיקה והגיאומטריה. בסדר? אבל זה עניין באמת של ויכוח מעמיק בין גדולי הדעה בעולם. כן, בבקשה.
לתורה.
מה?
יש מקום?
האם לתורה יש מקום. תשובה.
אם קדמה לעולם.
תשובה. זאת היא מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. לפי הרמב״ם, התורה אין לה מקום, היא איננה ישות.
הקדוש ברוך הוא.
מה?
אני אומר, כי הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא אין לו מקום, אבל הקדוש ברוך הוא זה לא התורה.
קודש הבריח בו בישראל ותורה אחת.
קודשא בריחו ואורייתא וישראל חד הם. אין משפט כזה בשום מקום. אומרים שזה כתוב בזוהר. באמת זה לא כתוב בזוהר.
בזוהר שבעל פה.
בזוהר שבעל פה זה כתוב. כן, זה נכון. יש כהרבה ככה משפטים שמסתובבים באומה, שאומרים אותם כאילו הם כתובים, באמת הם לא כתובים. אבל גם, קודשא בריחו, השאלה אם גם, מה זה קודשא בריחו? לפי מה שלמדנו בשער ב', קודשא בריחו זה לא הקדוש ברוך הוא. אלא קודשא בריחו זה ההופעה של הרצון של הקדוש ברוך הוא להתחבר אל העולמות. אז זה כבר בתוך המציאות. ואז אתה יכול להגיד, קודשא בריחו ואורייתא, אחד הוא. אבל לגבי השאלה המעמיקה שלך, האם יש לתורה מקום? זאת היא מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. לפי הרמב״ם, התורה איננה ישות. התורה היא רצון השם בפועל. אז זה מאוחד עם המציאות. אז אין מציאות לתורה, אין מקום לתורה. מה שאין כן, לפי הרמב״ן, בהסתמך על המדרשים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם וכו', אז יש לתורה מקום. קדום יותר מהעולם, אבל יש לה מקום. זאת אומרת, כביכול, כשהקדוש ברוך הוא מפנה מקום למציאות, אחד הדברים שמופיעים בעקבות הפינוי הזה, זה התורה. מובן?
מפנה.
למה שיפנה? הרי איך יכול להיות מקום למציאות אם האלוהות מלאה את הכל?
הוא נמצא בכל מקום.
לא. אם הוא נמצא בכל מקום, אז אין מקום לשום דבר. הרי זה מה שהמדרש אומר. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. ואחר כך מוסיף, ואין העולם מקומו. זאת אומרת שהוא לא בכל מקום.
זאת אומרת שהוא נמצא גם בעולם הזה, גם במקום בכל העולמות.
אז מה זה...
הוא לא נמצא בתוך העולם ורק פה, רק בעולם הזה.
אתה אומר, אין רק העולם מקומו. זה חידוש בהבנה הזאת. אין העולם מקומו. הכוונה שבעולם הקדוש ברוך הוא לא נמצא.
בעולם הזה.
בסדר, אז הוא לא נמצא.
נמצא.
לא, אמרנו לא נמצא. זה אין העולם מקומו. בוא נלך באופן...
הוא נמצא בכל העולמות.
רגע, אני משתמש פה, אני מנסה להבין את המשפט שחזל אמרו. חזל אמרו, אין העולם מקומו. קודם כל להבין מה המילים האלה אומרות. לא מה שאני הייתי רוצה שהם יאמרו. המילים האלה אומרות שאין העולם מקומו. אם אין העולם מקומו, סימן שבמקום הזה, בעולם, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. איך הבנת את זה? שכשכתוב שהוא לא נמצא, פירוש הדבר שהוא נמצא? הכיצד?
אין העולם מקומו.
איך המילה אין פירושה יש?
לא, זאת אומרת שלא תבין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, אלא תבין שהוא נמצא
שם ולא פה.
אתה חלק ממנו.
אבל זה לא מה שהמשפט הזה אומר. אנחנו פשוט התרגלנו מרוב השפעה של פרשנות פופולרית ושטחית של החסידות, לחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. וזה ודאי לא נכון, כי האלוהות איננה מרחבית. כיוון שהאלוהות איננה מרחבית, אז היא לא נמצאת איפה שנמצא המרחב. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. נכון? כן. שבוע שעבר דיברתי על שבע שיטות.
עכשיו, כוח פילוסופי להסביר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, בגלל שאנחנו נמצאים, או כי יש פה חצים, או ישויות פיזיות.
לא דווקא פיזיות, גם מנטליות. אל תתפס דווקא לפיזי. האהבה היא מציאות, למרות שזה לא דבר פיזי.
אם אלוקים הוא מטאפיזי, אז למה...
אלוהים הוא לא מטאפיזי.
אוקיי, אלוקים הוא יש. הוא לא ישות.
הוא לא יש.
הוא לא ישות פיזי, זה ברור.
גם לא ישות. גם לא ישות.
הוא לא ישות. אז למה הישויות מגבילות אותו אם הוא להגיד
פה נמצא בכל מקום? יפה. מה שאתה אומר, זאת טענת המהר"ל מפראג בהקדמת גבורות השם. אם הוא אומר ככה, אם אלוהים הוא לא ישות, אז שום דבר לא יגביל אותו. ולכן יכול להימצא בכל. זה אתה צודק.
וזה הקושי של... אז אין את הכוח פילוסופי.
נכון. נכון. לפי המהר"ל אתה צודק. וגם לפי רבנו סעדיה גאון. רק שמה שאמרת איננו הפירוש של המילה, הביטוי של חז"ל.
איפה הביטוי?
בסדר, לא, אתה צודק, אתה צודק, אני מקבל את זה. רק אני אומר שכשחז"ל אמרו אין העולם מקומו, הם התכוונו לומר שאין העולם מקומו. ואיך אני יודע שזה מה שהם התכוונו? כי זה מה שהם אמרו. וחז"ל הם מתכוונים לומר את מה שהם אומרים. הם אמרו, אין העולם מקומו. בסדר? עכשיו, על יסוד זה יש ויכוחים בלי סוף. מה המשמעות של הביטוי הזה? כן. מה המשמעות, הייתי אומר, ההשלכה המוסרית, האמונית, של העובדה שאין העולם מקומו. שהוא לא נמצא פה, נכון.
אז מה זה הוא מתהלך בגן עדן? איפה זה
היה? מתהלך בגן עדן, זה באמת מעניין. מה זה הקדוש ברוך הוא מתהלך בגן עדן? אז אפשר להבין את זה בכל מיני אופנים. גן עדן אגב זה לא כאן, אבל אפשר להבין ששכינתו מתהלכת, זיו השכינה, הרי כתוב שצדיקים יושבים בגן עדן. מה? כן, אלוהים זה גם ביטוי לשכינה. כן, אלוהים זה לא האין סוף, אלוהים זה הגילוי.
אז הם כותבים שכינה, לא הם כותבים אלוהים.
לא, זה השפה של התנ"ך. יש שפה, שכינה זה ביטוי חזלי, בתנ"ך יש שפה אחרת. כן? זה כמו שלמשל בעברית של חז"ל, לרצות אומרים לרצות, ובתנ"ך לחפוץ. זה עניין של הפרש במינוח. אז זאת אומרת שיש ביטוי כזה על הצדיקים שיושבים בגן עדן, כתוב שהם יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז זה אומר שמה שאלוהים מתהלך בתוך הגן, אז זה אומר שזה דבר על השכינה. חוץ מזה גם אם נגיד כפשוטו, אם הוא מתהלך בגן עדן, סימן שיש מקום שהוא נמצא בגן עדן, מקום שהוא לא נמצא. את קולך שמעתי בגן והיחווה. איך נכבאת? נכבאת רחוק מאלוהים. אז משמע שיש מקום. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, האדם ברח. זאת אומרת שהאדם ברח אל מקום שבו אלוהים לא נמצא.
זאת תפיסה של האדם.
הוא חשב שהוא לא נמצא.
למה?
מי אמר שזה חשב? האדם הוא לא טיפש. האדם הראשון היה הרבה יותר חכם מאיתנו. אין המקרא יוצא מדי פשוטו, נכון. זאת אומרת, אם נקבל את מה שאתה אומר, יוצא שהקדוש ברוך הוא יש לו רגליים.
לא רגליים.
כתוב, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ועמדו רגליו על הרזיתים. ושהקדוש ברוך הוא יש לו גם עיניים, אמנם בלי משקפיים, כי לא כתוב שיש לו משקפיים.
זה המשנה של הרמב"ם, הוא כותב שם.
אז זאת אומרת שזה לא כפשוטו. יפה, זאת אומרת שזה לא כפשוטו. זאת אומרת שיש דברים.
לא, זה אין לו רגליים, אבל הוא נמצא שם.
זאת אומרת, לא, ברגע שאתה אומר, אבל הרמב"ם כותב שהמשמעות היא משל. זאת אומרת שיש הרבה פסוקים בתורה שמדברים על האלוהות, והם משל ולא כפשוטו. לכן הטיעון, אין מקרא יוצא בידי פשוטו, איננו קביל בהקשר הזה. כן.
אם אנחנו כן.
יפה, אתה אומר דבר נפלא. עכשיו אתה אומר דבר יפה, שאמרו המקובלים נגד הרמב״ם. שגם ההגדרה על דרך השלילה היא סוג של הגדרה. נכון? זה מה שאתה מתכוון. נכון, אתה צודק. אבל אנחנו...
זה לא הגדרה, זה הגשמה.
מה?
זה הגשמה.
זה סוג של הגשמה. בסופו של דבר, נכון, בסדר, אתה צודק. רק רגע, לאט לאט. בוא לא נפחד משום דיון. לומר, להגדיר את האלוהות דרך השלילה, גם זה סוג של הגשמה.
לא, זה לא להגדיר את המרחב של האלוהות.
לא דיברתי על המרחב של האלוהות.
אמרנו, הוא לא יכול להיות פה כי אנחנו פה, זאת אומרת, הוא שם.
לא, זה שהוא לא יכול להיות פה בגלל שאנחנו פה, זה לא בגלל שהוא מרחבי. הוא לא יכול להיות פה כי היש שלי איננו היש שלו. אני גם כן לא משהו מרחבי. אני אישיות, אני לא מרחב. אני משתמש במרחב, יש לי גוף, הגוף הוא לא...
אני נמצא שם, אתה לא נמצא פה.
לא נכון, לא נכון, אני לא נמצא שם.
הנשמה עם מרחב, לא...
אתה נמצא במקום אחד.
לא, לא, הגוף שלי נמצא במקום אחד, לא אני. זאת אומרת, הגוף שלי הוא באופן מקרי המעטפת שבה אני משתמש, אבל זה לא אני. אני לא משהו מרחבי, גם אתה לא.
אבל אתה כלוא בתוך הגוף כרגע.
לא, אני לא כלוא בתוך הגוף, יש חלק ממני שכלוא בגוף. חלק קטן. לכן הוא הסביר את זה במאמר שני, בשער ב', שהגוף נקרא נעל של הנשמה. וכשם שהנעל מקיפה רק חלק קטן של הגוף, כך הגוף אינו מקיף אלא חלק קטן של הנשמה. כן? ואנחנו סך הכל, להכיר, כל הגוף הזה אינו אלא נעל. כן, בבקשה.
כן, העולם זה לא המקום של הקדוש ברוך הוא,
איך אפשר להרגיש את השכינה? השכינה זה לא הקדוש ברוך הוא. השכינה זה הנוכחות. נוכחות זה לא הוא. טוב. שלום הרב. אם כן, מה הפירוש צמצם הקדוש ברוך הוא עצמו כדי לתת מקום לעולם? פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כדי לתת מקום לעולם, זה בדיוק מה שאמרנו, שאין העולם מקומו. כדי שלא יהיה העולם מקומו, מה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות?
לתת
לפנות את עצמו. שלום הרב. בתורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן שאליה הרב הפנה אותי, כתוב שבאמת גם בחלל הפנוי, אף על פי שלכאורה אין השם נמצא, זה רק לכאורה, ובאמת אין זה ככה, כשאיננו משיגים זאת. אז נמצא או לא נמצא, שלמה סטיב? בשיעור שעבר, הבאנו את דברי ליקוטי מוהר"ן בתור אחת משבע השיטות של התמודדות עם השאלה. וגם הזכרתי שיש הבדל בין השיטה של ליקוטי מוהר"ן, סמך דלת, לבין הנפש החיים. ואנחנו, כיוון שאנחנו לומדים את ספר נפש החיים, אנחנו נלמד את השיטה של פעל נפש החיים. כן.
כי זה איך החסידות טועה בגדול.
מה השאלה?
כאילו שהם אומרים כל דבר, הקדוש נמצא, והנוכחות, והכל.
למה זה שאלה?
זה מחלוקת, כאילו.
זה מחלוקת.
מחלוקת, אבל כאילו, אתה רואה, זה שחור ולבן, זה לא תחום אפור בכלל, זה דבר מאוד קיצוני.
נכון. בגלל, אני חוזר על דבריך, בגלל המחלוקת הזאת, זה הייתה חריפות אדירה. בגלל הנקודה הזאת הייתה מחלוקת אדירה, חריפה, בין המתנגדים לחסידים. על זה בעצם היה כל הוויכוח. בסדר? עכשיו אני שואלת השאלה, מי צודק? האם המתנגדים צודקים או החסידים צודקים?
שניהם צודקים.
התשובה היא ששניהם צודקים, איך אני יודע? איך אני יודע ששניהם צודקים?
שניהם טועים.
או ששניהם טועים? איך אני...
הכל תלוי בגישה.
אז כמו כי הרב קוק אמר את זה. בסדר. אז הרב קוק... יש לו מבט עוד יותר מקיף, הוא אומר דבר מאוד מעניין, שכל אמירה באלוהות מוכרחת להיות חלקית, כי מקיפה רק ממד מסוים של ההכרה. אבל פה, כדי שנוכל להתקדם, מה שאני עושה, אני כל הזמן מדגיש את מה שאנשים שוכחים, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולמו. אחרי שדבר הזה יופנם, ואנחנו נלמד שהוא כן נמצא בעולמו, כולם יתקפו אותי ויגידו, איך אתה אומר שהוא נמצא כאן? בינתיים מתקיפים אותי בכיוון ההפוך.
גם האמירה של הרב קוק.
אבל זה בבוא הזמן, זה בסדר. אנחנו קודם כל, איך אומרים, סוללים מסילות בתוך הנפש, כדי להכיר את ההכרה הבסיסית המתנגדית. אחר כך אנחנו נשלים. מה אתה אומר?
גם האמירה של הרב קוק,
איך חייבת להיות חלקית? יודעת. כן.
איך פוסקים בלי? לפי מה? עם איזה כלים?
עם איזה כלים פוסקים בדברים האלה? שני כלים. המקורות, שתיים, רוח הקודש. למשל, בעל התניא, באחת מאגרותיו, אומר, אני לא מבין מה רוצים ממני. מה תוקפים אותי כל המתנגדים? אני אומר, פסוק, הלא השמיים והארץ אני מלא. אז מה אתם רוצים ממני? אמרתי פסוק. בסדר, טוב. ולכן, אני עכשיו, והוא פינת יסוד אמונת ישראל. עכשיו אנחנו ממשיכים בתוך הטקסט. והוא פינת יסוד אמונת ישראל, כמו שכתב הרמב״ם ז"ל, בראש ספרו. ולכן קורא בזוהר, לאדון כל יתברך שמו, נשמת דכל נשמתין. כמו שהנשמה מחיה ומקיים את הגוף. וכמו שאמרו בסנהדרין, דף צדיק א', עמוד ב', וכי אפשר לחתיכת בשר שלושה ימים בלי מלח ואינה מסרחת? אז נשמה הכוונה מה שנותן חיות. כן, הוא יתברך שמו, הוא לבדו חי העולמים כולם, וכידוע במקומות רבות בתיקונים וראיה מהם לה. והיין בראש הקדמה שנייה של התיקונים במאמר פתח אליהו וכו', וכן רזל דימו קיום כל העולם על ידי כוחו יתברך, לקיום הגוף על ידי כוחות הנשמה. אמרו, מה הנשמה מלאה וזנה את כל הגוף? אף הקדוש ברוך הוא מלא וזן את כל העולם. זהו פשטות עניין שהוא יתברך נקרא מקומו של עולם. כלומר, זה הפירוש הראשון. פירוש הראשון של המילה מקום זה שהוא מקיים. עד כאן ברור. זה פירוש הראשון. שלום הרב, איך מקיימים את שני המאמרים? א', אין העולם מקומו, ב', לתתר פנוי ממנו. זה שאלה שדנו בה גדולי ישראל. ונבנו מסביב לקושיה הזאת שיטות רבות. יש דברים שכתב הרמק על זה, רבינו משה קורדוברו, יש דברים שכתב הארי, גם רבינו סעדיה גאון, וגם בשיר הייחוד, וגם בליקוטי מוהר"ן, וגם בנפש החיים, וגם ברב קוק, וגם בספר יושר לבב ובמשנת חסידים, וגם בספר שער הייחוד והאמונה שבתוך ספר התניא. ורבים רבים כתבו על זה. אנחנו, וחלק מן השיטות הבאנו בשיעור הקודם, ואנחנו מתכוונים בלימוד הזה של שער ג' ללמוד את התשובה של רבי חיים מוולוז'ין לשאלה הזאת. בשביל השאלה שלך הוא כתב את שער ג'. כאילו ראה שאתה תשאל את זה. טוב. שלום הרב, בעניין הגוף הוא הנעל של הנשמה. שמעתי שחליצה היא כנגד הנעל שמנע מנשמת אחיו המת. נכון, ממש כך. כלומר, חולצים את נעלו, כי הוא לא רצה להביא נשמה חדשה אל הגוף. לא, כאילו, הוא היה צריך להיות הכלי להבאת נשמה לגוף חדש. והוא לא רצה. אז כאילו לוקחים את נעלו. זה המשמעות. זה הסבר יפה, כן. זה גם מסביר את היריקה. זה זרע לבטלה. לכן זה על הארץ ולא בפנים, בניגוד לדעת הצדוקים. היריקה היא בעצם סמל לזרעו שבא על הארץ כחטא ער ועונן, במקום להיות במקום הנכון. ולכן מה שכתוב וירקה בפניו, צדקו הפרושים שאמרו על הארץ. כן, בבקשה.
מה שכתוב, טוב, זה כאילו הוא מראה את המקום.
כן. מה? לבטי.
אף הקדוש ברוך הוא מלא וזן את המקום, כתוב.
נכון. מלא וזן את כל העולם, נכון.
אבל העולם זה לא מקום שלו.
נכון. לכן הוא מקומו של עולם, זה הכוונה. מקומו הכוונה שהוא נותן קיום לכל. מצד שני, אין העולם מקומו. אז יש פה סתירה בין מצד אחד שאין העולם מקומו, מצד שני שאלת אתר פנוי מיני. זו השאלה ששאל אחד השואלים כאן. ואני אמרתי שכדי לענות על השאלה הזאת, רבי חיים וולוז'ין נידב לנו את כל שער ג'. טוב, תוספת השאלה. איך זה מסתדר עם התפיסה של האחדות, שהאחד כולל את הכל? טוב, זה, אמר על זה רבי נחמן מברסלב משהו יפה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובכלל זה במקומות שבהם הוא לא נמצא. אבל הוא צריך באמת להיות לא נמצא כדי לכלול את המקומות שבהם הוא לא נמצא, שאם לא כן הוא לא כולל את הלא נמצא. או נגיד את זה בשפתו של רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי בספר עבודת הקודש שואל בסגנון פילוסופי את השאלה דלהלן: איך ייתכן שהבלתי מוגבל מתגלה במוגבל? הרי המוגבל מוגבל והבלתי מוגבל בלתי מוגבל. עונה רבנו מאיר אבן גבאי: הרי זה מחוקו של הבלתי מוגבל שיכלול את המוגבל, שאם אינו כולל את המוגבל, הרי זה חיסרון ועל גבוליותו של הבלתי מוגבל.
למה
את
זה לא יכולים? מה שהרמב״ם
שלל
והיה
לו מחלוקת. לא, יש פה הכללה. מה שהרמב״ם שלל זה להגיד שאלוהים הוא גוף. צודק.
שתהיה בלי... שהקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל גם בגוף.
זה נכון. זה גם נכון.
אבל הרמב״ם אומר שזה לא.
לא, מה שהרמב״ם שלל זה האמירה שהקדוש ברוך הוא גוף. מה שאתה מציע, שהקדוש ברוך הוא כולל את הגוף, משהו אחר. כן.
בספר איוב שם כתוב שהשטן בא לקדוש ברוך הוא וביקש ממנו לעשות מה שרוצה לעשות עם איוב. רואים שיש פה כאילו
שתי רשויות.
שני רשויות.
כן.
איך אתה מסביר את זה?
זה קושיה בספר איוב. בסדר, זה קושיה בספר איוב. כן, בבקשה.
לא פתחת השאלה.
נכון. כן.
לא למדנו שהאישה היא כלי קיבול? האישה היא כלי, אמרת שהגבר הוא כלי.
לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה.
לא אמרתי את מה?
שמה שאתה אומר, אני לא אמרתי שהגבר הוא כלי קיבול. איפה דיברנו על גבר?
שהוא כלי להביא נשמה,
להכין. אתה מדבר לגבי החליצה.
כן.
כן, הוא היה צריך לשמש ככלי. זאת אומרת, הוא רוצה... כן, כן. אבל זה בדיוק העניין, הוא צריך להסכים להיות כלי, כלי בעוד שזה בניגוד לאופיו כגבר. כן. אמנם פנימיות עניין מקומו של עולם. אנחנו עכשיו ממשיכים, אם כן, את הנושא. פרק ב', אמנם פנימיות עניין מקומו של עולם, העולם הוא עניין גדול מאוד. כי מה שכינו יתברך שמו מקומו של עולם, אין ארוך כלל לעניין מקום הנושא כל חפץ העומד עליו, שעצמות התהוות וקיום הכלי יש לה מציאות בפני עצמה, והמקום רק מצלת אותה שלא תיפול ותישבר. וכן עניין חיות וקיום הגוף על ידי הנשמה, הגוף יש לו מציאות בפני עצמו ואינו מתבטל במציאותו, גם בצאת הנשמה ממנו. כלומר, בעצם המשל שהשתמשנו בו הוא משל לא טוב. כי כשאתה אומר שהמקום מקיים את החפץ המונח עליו, אבל המקום איננו החפץ, זאת אומרת שיש פה שניים. גם כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא נשמתא דנשמתין, הנשמה מקיימת את הגוף, אבל כשהנשמה מסתלקת, הגוף עדיין יש לו קיום של גוף מת. אבל באלוהות אי אפשר לומר את זה. כי אז אנחנו ניכנס כביכול לדואליות. אבל העולמות כולם, כל עיקר התהוות מציאותם כל רגע, הוא רק מאיתו יתברך שמו. ואילו היה מסלק רצונו יתברך מלהבות אותם כל רגע, היו לעין ואפס ממש. ורק מחמת שאין בכוח שום נברא אף עליון שבעליונים להשיג מהות העניין, איך כל העולמות וכל צבעם המה בעצם עין, ורק כל רגע המה מתהווים למציאות ממנו יתברך, לזאת בחרו להמשילהו יתברך ולהסביר לאוזן שומעת בגרב החכמים בתיבת מקום. זאת אומרת, זה רק על דרך העברה, אבל זאת לא האמת. יש פה שאלה, הכתובת זה סליחה שלא יכולתי להגיע. זה בסדר. אינני מבין כלל מה גוף השאלה. השאלה אם יש לה גוף, אם יש לה שאלה גוף, או דמות הגוף. אינני מבין כלל מה גוף השאלה. כבר אמר לנו ארשימד, באמת עלי ארכימדס, שכל גוף ממלא מקום פנוי. ולכן, אם משה לא יכל להיכנס במשכן כשהענן היה שם, זה אומר משהו. כמו כן, אם הכהן הגדול יכול להיכנס בתוך תוכו של הקודש הקודשים ביום הכיפורים, זה עצמו אומר שהמקום פנוי, קל וחומר לנוכחותנו בעולם. זה אומר, אם כן, אם אני מבין טוב את השואל, שכשיש מילוי, אין מקום. כשאין מילוי, יש מקום. בסדר. אבל זה עצמו השאלה שאנחנו שואלים. איך יש מקום פנוי במציאות? מה אתה אומר? מה, שמה לא נכון? כשהענן מלא את המשכן, משה לא יכול להיכנס, נכון? לא. אז זה אומר שיש מילוי, אי אפשר להיכנס.
כשהכהן נכנס לקודש הקודשים,
אז אין מילוי.
אין מילוי.
נכון. נכון? הרי הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, ורק אחר כך היה שם את הקטורת, את הקטורת על גבי הגחלים. ורק אז היה הענן. נכון? ואז מה היה קורה כשהיה מתמלא הענן? הקודש הקודשים היה מתמלא בענן? הכהן היה יוצא. כן.
משהו
אומר קצת,
זה לא כולל
משהו
אומר
בתחילת
הפסקה שלמדנו היום,
שמלכות
עם החיות, ואתה
מחיה
את כולם, זה לא
תחילת פרק ב'? זה העומק של הדבר, נכון. כן.
אני לא מתכוון לעשות
את זה. מה? אתה אומר? לא שומע.
שאלה. הקדוש ברוך הוא אדם אמר לאדם הראשון, אחת תרבותו ולא ברא.
נכון.
זאת אומרת, יש
דואליות,
כמו שאתה אומר.
אבל זה לא הנושא שאנחנו לומדים, זה הסיבה שלא אני. גם על הנושא של השטן ביוב, אני לא עונה, כי זה לא הנושא של השיעור.
לא, כל הנושא של השיעור זה אם יש שני רשויות, או שיש בעצם רשות אחת שזה הקדוש ברוך הוא.
נכון, זה כן, זה אתה צודק.
אז אני רוצה תשובה.
על איזה שאלה בדיוק? איך יכול להיות שיש שניים?
כן.
אז זה בדיוק מה שמטריד אותנו. אז הוא מסביר לך, שמאחר, אז לכן יש פה מהלך קצת ארוך. כן? זה הסיבה שהוא כתב באריכות. אם היה אפשר לענות בשורה, הוא היה עונה בשורה. בסדר? אז הוא מסביר לך קודם כל צד אחד. אחר הוא הסביר צד שני, אחר כך יעשה סינתזה. בסדר? מה שהוא מסביר כאן, זה שאין מציאות בעולם לשום דבר בלי רצונו של הבורא. זה דבר אחד. יוצא לפי זה שהעולמות וכל אשר בהם מצד עצמם, בעצם הם עין, הם אפס. שאף שכך גזרה חוכמתו יתברך. ליתן מציאות לעולמו באופן שילאה כל שכל להשיג איך הוא המשכת התהוותה ממנו יתברך שמו כל רגע, ויוכל להידמות בעיני בשר שהעולם הוא מציאות וקיום בפני עצמו, חז ושלום, זה מה שאתה שואל. העירו חז"ל עיני השכל בהמשילם לעניין מקום, שכמו שהכלי העומד על איזה מקום, אגב, אגם שהכלי הרי יש לו באמת מציאות בפני עצמו, עם כל זה, אם לא היה לכלי מקום שיעמוד עליו, היה כלא היה. כן, אף שהעולם כולו מורגש ונדמה כמציאות בפני עצמו, הוא יתברך שמו הוא מקומו, שאלמלא היה מקום ברצונו להתהוות העולמות, על אחת כמה וכמה שהיו כולם כלא היו. כלומר, כשאנחנו מעמיקים במושג מקום, אנחנו מגיעים להפך של מה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו כשאמרנו הוא מקומו של עולם, אז הבנו שיש קיום לעולם. עכשיו אנחנו מעמיקים, אם הוא המקור של קיום העולם, יוצא שאין לעולם קיום מצד עצמו. נכון? זה שני הצדדים של אותו המטבע. וזהו שכתוב בספר יצירה פרק א' משנה ח', 10 ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ ליבך שוב למקום. שלכך נאמר רצו ושוב. עד כאן דברי ספר יצירה. כן, אני חוזר למשפט. כן, 10 ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ ליבך שוב למקום, שלכך נאמר רצו ושוב. מה זה אמר? למקום דייקה. כלומר, ואם רץ ליבך שוב למקום. היינו, שאם ירוץ מחשבת לב האדם המושכל, איך נמשך התהוותם כל רגע ממנו יתברך שמו, שוב למקום להשיג ערך המושכל מדמיון המורגש מבחינת מקום כנ"ל. זאת אומרת, תחשוב על המשמעות של המילה מקום. כלומר, אם רץ לבך, זאת אומרת, האדם רוצה להבין איך הכל מתהווה, אז שוב למקום, תחשוב על המילה מקום, ואז תבין את המכוון במילה מקום שפירושה. שגם הוא נותן מציאות לזולתו, וגם שכל מציאותם של זולתיו, של זולותיו תלויה בו. והם פירוש הרמב"ן זה עלה למשנה זו. כן. מה? הכל מובן?
לא.
מה לא מובן?
שום דבר
לא מובן? סימן שהתקדמנו. גם לי לא מובן שום דבר. כן, אבל בכל זאת נבין מה לא מובן. מה לא מובן? את המשנה של ספר יצירה. כן, הוא מביא כאן משנה מספר יצירה, פרק א' משנה ח', ששם כתוב, אם רץ ליבך שוב למקום. נכון? כתוב ככה בספר יצירה, אם רץ ליבך שוב למקום. יש אפילו ספר של הרב אלחנן ניר, שיצא לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים, נקרא אם רץ ליבך. זה השם של הספר. נכון? טוב. עכשיו, אז בואו נחזור למשפט המקורי בספר יצירה. אם רץ ליבך, שוב למקום. מה זה רץ ליבך? אז הוא מסביר. אם רצונך להבין את התהוות המציאות. בסדר? זה משמעות אם רץ ליבך. אם רצונך להבין את התהוות המציאות. שוב למקום. כלומר, תשוב להתבונן במילה מקום. ככה הוא מסביר. שמה פירושה של המילה מקום? שהיא מצד פרק א' פירושה שהוא נותן מציאות לזולתו. כמו שהמקום נותן מקום לחפץ, נותן קיום לחפץ המונח עליו. ואם תעמיק בעומק משמעות המילה מקום כמו בפרק ב', אז תבין שהמקום בעצם מגלה שאין שום מציאות לזולת. כלומר, בבת אחת זה אומר שיש קיום לעולם, ובבת אחת שאין קיום לעולם. שני דברים נכונים. אם רץ ליבך, שוב למקום. בסדר? זה מה שהוא אומר. אמר למקום דייקה, היינו שאם ירוץ מחשבת לב האדם המושכל, איך נמשך התאבותם כל רגע ממנו יתברך שמו? שוב לה, מקום, להשיג ערך המושכל מדמיון המורגש בבחינת מקום כנ"ל. כלומר, תלמד את פרק א' ואת פרק ב' של נפש החיים. זה מה שמערכה ספר יצירה. ועיין פירוש הרמב"ן ז"ל על משנה זו. מה לא מובן עכשיו? הכל מובן. יפה. הגעה. ודרך דרש. נוכל להעמיס בפסוקי איוב. והחוכמה מאין תימצא. מה זה והחוכמה מאין תימצא? אז הוא מסביר כאן מאין, שהחוכמה הגדולה על כל חוכמה המושגת מאיתו יתברך הוא החוכמה הנפלאה שמאין תימצא כל רגע מציאות. כלומר, מה זה והחוכמה? אתה רוצה לדעת מהי החוכמה? לדעת מאין תימצא. איך היש יוצא מן העין. כן? זה החוכמה הגדולה. ואיזה מקומבינה, היינו, שאין במציאות איזה שכל שנוכל לחנות, שהשכל ההוא הוא מקום מוכשר שתחול עליו בינה, להבין כוח הנפלא הזה. וסיים, והוא ידע את מקומה. הוא יודע את המשמעות של המילה מקום. יש עוד אגב. גם אם שילוהו יתברך בבחינת מקום, זה הסבר כבר שלישי. כן? הסבר שלישי למילה מקום. שכמו שהמקום על ידו מתקיים הכלי, אף אם אינו שווה בערך עם הכלי. וגם המקום, אף אם על ידו מתקיימים כמה וכמה כלים שונים זה מזה, אין גורמים על ידי זה שום שינוי בהמקום, והמקום מקיים וסובל כולם בהשוואה אחת. זה בהגדרה הגלילאית של המקום. אתם יודעים, בפיזיקה יש שאלה מה זה מקום. אצל גלילאו, אז הוא תפס שהמקום זה כמו חדר. בחדר אני יכול להכניס חפצים. להוציא את החפצים, לשים חפצים אחרים. החדר נשאר אותו חדר. אז ככה מקום הוא מציאות אובייקטיבית. בתוך המציאות האובייקטיבית הזאת נתונים ישויות. מה? עד עכשיו זה הגדרה של גלילאו. ואי אפשר בזמן שאני אומר את הגדרה של גלילאו לומר באותו זמן הגדרה אחרת. בלתי אפשרי. נכון? לכן, כי אין מקום להגדרה אחרת. ההגדרות האחרות, למשל, האיינשטיינית, של איינשטיין. לפי איינשטיין, המקום הוא פונקציה של המסה. כלומר, אין מקום אובייקטיבי, אלא כשיש מסה, יש מקום. אין מסה, אין מקום. זאת אומרת, לו ירוקן העולם ממציאות, גם מקום אין. בסדר? זה כמו, זה גדל יחד עם המסה. כמו השריון של הצב, שגדל איתו. או כמו האור של הנחש. זה לא מה שאנחנו אומרים. כאן, כשהוא מסביר כאן את המילה מקום, הוא הולך לפי הגדרה הראשונה, הגלילאית. מה?
מה הגיוני בזה שהמקום זה מסה?
למה לא? מה תגיד? מה הגיוני בפיזיקה בכלל? תגיד. לא, אין שום דבר הגיוני בפיזיקה. לא, סליחה. לא. שום מושג בפיזיקה הוא לא הגיוני. אלא השאלה אם יש לו קיום או לא. לא, זה הפיזיקאים היום אומרים את זה. שאין להם שום יומרה להסביר למה הם דברים הם כך. אלא הם כך. כן? זה כמו השאלה המפורסמת. מדוע? מה גרם לחלקיק אור מסוים לעבור דרך הזכוכית? ולחלקיק השני לחזור אחורה מהזכורית. אומר פיינמן, מגדולי הפיזיקאים של תורת הקוונטים, אומר אין שום הסבר לזה. וגם הפיזיקה גם לא מתיימרת להסביר את זה, רק מסביר לך סטטיסטיקה. כמה פוטונים יעברו, כמה פוטונים יחזרו, נקודה. למה זה ככה? לא יודע. שאלה מטאפיזית.
זאת אומרת איך, אבל היא לא אומרת
לה. בדיוק. היא אומרת איך, לא אומרת לה. נכון, אז זה מה שהשפו, לכן להגיד שזה יותר הגיוני ככה או יותר הגיוני ככה, אי אפשר לדעת. מה שאנחנו רואים זה ככה מציאות. עכשיו, המשמעות האינטואיטיבית של המילה מקום זה כמו התפיסה הגלילאית, כן? שהמקום הוא מציאות אובייקטיבית. לכן משתמש רבי חיים מוולוז'ין בהגדרה הגלילאית של המקום, כדי להסביר לנו את המושג מקום ביחס הקדוש ברוך הוא. האם יש אצל חז"ל אנשים שאמרו כמו איינשטיין? כן, רבי חיים מוולוז'ין. בהמשך. בסדר? זאת אומרת, אנחנו משתמשים פה במשלים. זה שאנחנו משתמשים במשלים, זה לא מחייב אותנו לשיטה מדעית זאת או אחרת. יש שיטות מדעיות שונות. לא. כי הוא לא מתכוון להסביר את זה באופן פיזיקלי, הוא מסביר לך את המשמעות של המילה מקום. בסדר, זה הכל. כן?
אתה פשוט כאילו... התורה, אתה מפיל אותה בבת אחת.
אני מפיל את התורה? חס ושלום, הכיצד? זאת האשמה כבדה נורא.
הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה בסיני?
כן, זה נכון.
הוא לא נתן את הגויים.
נכון.
אז יש עם ישראל ויש את הגויים.
נכון. אני לא אמרתי שהקדוש
ברוך הוא... מי אלה
הגויים? הגויים? זה אנשים.
אנשים, אבל...
זה אנשים.
רגע, הם עתידים
להיחרחל. לא. למה? כתוב בתורה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. התורה רוצה בקיומה, ואתה אומר שהם עתידים להיחרחל? הכיצד? חסידי אומות העולם? יש להם חלק
מהעולם.
יש כאלה שאין להם.
יש כאלה שאין להם?
יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם. אנחנו משתדלים שכמה שיותר ויותר יהיה להם. למה שלא נשתדל? בגלל שזה התפקיד שבשביל עוד נבחרנו ונברחו בך.
השאלה היא על הדואליות, לא השאלה היא לא כמה נשתדל או כמה לא נשתדל.
זה שיש דואליות בעולם זאת מציאות.
הדואליות שוברת את כל התורה שלך.
הדואליות שוברת את האחדות. אנחנו רואים במציאות דואליות, זה נכון. השאלה היא איך להבין את הדואליות הזאת, כי אנחנו יודעים שבאופן נסתר הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז יש הבדל בין העולם כפי שהאדם תופס אותו, שהוא עולם של דואליות, לבין העולם האלוהי שהוא עולם של אחדות. איך אפשר לחבר בין האחדות לבין הדואליות? בשביל זה רבי חיים וולוז'ין כתב את שער ג' כולו כדי לענות על השאלה הזאת. באמת הוא יונה בהמשך. כן, בסדר. טוב, בואו נמשיך פה את ההגה. גם אם שילו יתברך בבחינת מקום, שכמו שהמקום על ידו מתקיים הכלי, אף אם אינו שווה בערך עם הכלי, וגם המקום, אף אם על ידו מתקיימים כמה וכמה כלים שונים זה מזה, אין גורמים על ידי זה שום שינוי במקום, והמקום מקיים וסובל כולם בהשוואה אחת. כך הוא יתברך שמו, מקיים כל העולמות, אף שאין ערך כלל בינו יתברך וביניהם. דאף, כתר עליון, אוכמה הוא, אוכמה איהו, מה זה אוכמה? שחור, שחור, אוכמה זה שחור. אוכמה איהו לגבי דאין סוף. וגם, אם כי נראה לנו שינויים משינויים שונים מצד הבריאה, מדרגות שונות זו מזו, מה שקראת לו דואליות, ואף כי נמצאים גם כוחות התומעה והסתרה אחרה בכל מדרגותיו, והקיום של כולם הוא רק ממנו יתברך לבד, עם כל זה, לד בשינוי יתברך שמו, דאיהו להשתנה. ומצידו יתברך ומקיימם בדמיון מקום. ואם כי דבר זה אין בשום שכל להשיג, איך ומה והוא פלי, לזה אם ניצו חז"ל, הנה מקום איתי, אתראי תפלה לי, פירוש של את מחשבה תפיסה, איך הוא בבחינת מקום בלי שינוי, רק הוא יתברך נבדו המשיג עצמותו, משיג הוא מקומן, איך הוא מקומן דחול הוא על מין בלי שינוי, בבחינת כעניין והוא ידע את מקומה, זהו איתי דייקה, כעניין ליבה לפומה לגליה. טוב, זה נצטרך קצת לחזור על כל הדברים האלה כדי להבין את זה לעומק. זה רק ההתחלה של ההתחלה של הרעיון, וזה דורש מאיתנו סבלנות. עד כאן להיום.